בוקר טוב. יש כאן שאלה. בוקר טוב, הרב, למה משפט יותר טוב מפשרה? הרי המשפט מצדיק את הצדיק ומרשיע את הרשע עכשיו. ואילו הפשרה מאפשרת לרשע תיקון. נראה שהפשרה מעניקה עוד זמן. כמו שלמדנו, זמן זה רחמים. תודה רבה ויום טוב. המשפט והפשרה, שניהם אינם מותירים זמן, אלא זה הפסק. כן, כלומר, מגיעים למסקנה שכך וכך צריך לעשות. או שהפסק יוצא מטעמו של בית המשפט, או שהוא יוצא מהחלטה של שני הצדדים. הפשרה איננה מותירה זמן. דבר נוסף, יש הבחנה בין דבר שתוכנו ריב לבין דבר שתוכנו מריבה. אם הדבר תוכנו ריב, אז צריך שיהיה משפט. כי אם לא, אז לא יגיעו בסוף לשלום. הפשרה שהם יעשו תגרום לי יותר נזקים, כפי שראינו עם לוט. מה שאין כן, אם מדובר במריבה, אז באמת ראויה יותר הפשרה מן המשפט. פרק כף ה. פסוק ד' בפרשת כי תצא, שבספר דברים לא תחסום שור בדישו. מה זה לא תחסום שור בדישו? זה מדין בעלי חיים. דישה מה זה? לוקחים קרש, בדרך כלל עם אבנים בתוכו, כדי שהוא יקסח את החיטה, כדי להפריד את המוץ מן הגרעין. עכשיו, כדי לעשות את זה, הטוב ביותר הוא לעמוד על גבי הקרש, כלומר, איש עומד על גבי הקרש, בזמן שהשור מושך את האדם, ועל ידי הלחץ נשברת החיטה, ואז אחר כך אפשר לעשות מה שנקרא זריה. זריה הכוונה להגביה את החיטה במקום שבו יש רוח, ואז המוץ נדף על ידי הרוח, והגרעין יורד למטה. הפעולה הזאת יש בה צער לשור, כי הוא רואה שיש לו מזון ולא נותנים לו. לכן אסור לחסום את השור בדישו. כלומר, כשם שאנחנו מתחשבים באדם, בפסוק הקודם, פן יוסיף להקותו על ידי מכה רבה ונקלע יחיך לעיניך, מזה אנחנו גם לומדים שלחוס על בעלי חיים, לא תחסום שור בדישו. כן. מה שכתוב כאן שהשופט מכה, זה לא שהוא המכה. זה אומר שיש לו שליח בדין. הוא נותן ציווי להקות. זה הכוונה. כן. כי ישבו אחים יחדיו. כאן אנחנו לומדים סוגיה מהחשובות, סוגיית הייבום. כי ישבו אחים יחדיו, ומת אחד מהם ובן אין לו, לא תהיה אשת המת החוצה לאיש זר, יבמה יבוא עליה ולקחלו לאישה ויבמה. מה זה הרעיון הזה בכלל? הרעיון הוא להקים שם לאדם שלא זכה להביא צאצאים. אז אנחנו אומרים שחבל שהחיים האלה ייפסקו. אז אשת המת ניסית לאח, שהוא כמו, שבעצם זה אומר שכשאישה מתחתנת, היא מתחתנת עם המשפחה, ורק אחד מבני המשפחה הוא זה שלוקח אותה לאישה. אז ברגע שענף מסוים של המשפחה נעלם, אז הולכים לענף אחר של המשפחה. מאיפה בא הרעיון הזה בכלל? הרעיון הזה כבר הוא רעיון קדום. אנחנו רואים שיהודה ציווה על עונן לשאת את אשתו של ער, אחרי שער בנו מת בלי זרע, אז יהודה מצווה על עונן לייבם את אשת אחיו, את תמר. ואם כן, אנחנו רואים שהרעיון הזה הוא רעיון קדום, שהיה קיים כבר באנושות העתיקה, והתורה שימרה את המנהג הזה, אבל היא הכניסה בו מספר שינויים. אז כדי להבין את השינויים שהתורה הכניסה, צריך להבין קודם כל מה קרה עם הסיפור של תמר. הרי אחרי שגם עונן מת, אז היה צריך שתמר תנסה, תתייבם על ידי שלה, הבן השלישי, ויהודה חשש שמה היא קטלנית, ולכן אמר פן ימות גם הוא כאחיו, ולכן משווי אלמנה בית אביך עד יגדל שלה בני. כשבעצם יהודה מנסה להתחמק מחובתו של ייבום. הדבר הזה גורם לתמר החלטה לפתות את יהודה, ומהפיתוי הזה נולדים שני תאומים, שהם פרץ וזרח. תאומים שהם באים כנגד ער ועונן, כי בעצם היא מתייבמת על ידי יהודה בשביל שני צאצאים, שני בעלים. הבעיה היא שיהודה הוא לא, הוא לא אח, הוא החותן, הוא חמיה. אלא שאנחנו מבינים שבימי קדם הייבום נהג בכל הקרובים. טוב, אולי אפשר לעשות עוד משהו אחר, לפתור את יהודה מן הבעיה הזאת, או בכלל, תמר לפתור אותה מחובת הייבום, על ידי חליצה. רואים שחליצה לא הייתה נהוגה. זאת אומרת, זאת הייתה חובה שאי אפשר להימלט ממנה, חובת הייבום. וכאן התורה הכניסה שני שינויים עיקריים. האחד, שהייבום נוהג רק באח ולא בשום קרוב אחר. שתיים, שאפשר להיפטר מן החובה הזאת על ידי החליצה. זאת אומרת שאם שני הדברים האלה היו קיימים בימי יהודה, כל הסיפור המביך שבו תמר צריכה לפתות את יהודה ולהתחפש לפרוצה, כל זה לא היה קורה. לא היה קורה. אז בעצם כאילו התורה אומרת לנו, בוא נלמד את הלקחים ממה שהיה. הרעיון כשלעצמו הוא טוב, אבל הוא זקוק לכמה תיקונים. בואו נראה. כי ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם. מזה גם מה זאת אומרת יחדיו, שהם צריכים להיות בחיים באותו זמן, לא שאחד שנולד מאוחר יותר, אחרי מות אחיו, הוא מת אחד מהם, ובן אין לו. אז זאת אומרת, מה זה אין לו? צריך לבדוק אם יש לו בן או אין לו בן. בימינו יש מחלוקת, טוב, מחלוקת תנאים, האם עדיפה מצוות ייבום על פני מצוות חליצה. יש בין התנאים שאומר שיש עדיפות לייבום, ויש מי שאומר יש עדיפות לחליצה, והדבר הזה הוא גם מחלוקת בין הספרדים לאשכנזים. השולחן ערוך פוסק שיש קדימה לייבום על פני חליצה, והרמש יש קדימה לחליצה על פני הייבום. בימינו, לרוב, משתדלים מאוד לא לקיים את מצוות הייבום, כי מאוד קשה בגלל החברה המתירנית לדעת אם למת, אז יש, אין באמת בן. לך תדע, מה הוא עשה בצעירותו כשהוא היה במקום רחוק, ואולי נולד לו מזה צאצא שהוא אפילו לא יודע עליו. כן, לכן היום יש צד לומר שחליצה עדיפה, אבל עד היום, עדיין נעשים מדי פעם ייבומים. לא תהיה שאת המת החוצה לאיש זר. הביטוי החוצה מופיע פה, מופיע בעוד חמישה מקומות, בפרשת יוסף ואשת פוטיפר. שם וינוס החוצה, והביטוי החוצה חוזר חמש פעמים. כלומר, יוסף הוא זה שפונה אל החוץ, ואילו יהודה הוא זה שפונה אל הפנים. לכן, מי שחידש לנו מצוות ייבום, מלמד אותנו שאשת המת לא יוצאת החוצה. כלומר, מחזירים את הכל אל המקור, אל המשפחה המקורית. יבמה יבוא עליה, כלומר מי שמוטלת עליו חובת הייבום, ולקחה לו לאישה, ויבמה. והיה בכור, עכשיו אפשר לחשוב שהסיפור של בועז ורות זה ייבום, אבל זה לא. זה סוג של, זה גאולה, משהו דומה בעיקרון לייבום, שלא לאבד ענפים של המשפחה שהלכו לאיבוד. וזה בעצם בא לומר שיש תיקון לכל. והיה הבכור אשר תלד, יקום על שם אחיו המת. אז האם נותנים לו את השם של המת? התשובה היא לא. אנחנו רואים שפרץ וזרח לא נקראים ער ועונן, אבל הם על שמם. ולא יימחה שמו מישראל. קשה מאוד לקבל, להבין את המשמעות של הדבר הזה, בלי אמונת הגלגול. אם נגיד שהמת מתגלגל בבן הנולד, אז באמת יש הרבה היגיון לפרשה הזאת. כך אומר רבי יצחק אברבנאל, שהסביר ביותר להבנת מצוות הייבום, זה להבין את זה על פי אמונת הגלגול, שהיא כידוע אמונה ותיקה בעם ישראל. רבי